דף קוף חט, עמוד בית, שורה 13 מלמעלה. אומרת הגמרא גופה. הגמרא חוזרת למה שרב אמר כמה שורות קודם. חצי זית בשר וחצי זית חלב, חצי זית חלב שבשלן זה עם זה, אמר רב, לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולו. יש בפנינו כרגע, לפי הבנה הראשונה, יש חצי זית של בשר, יש לנו חצי זית של חלב. ביחס לבישול אומר רב, הוא לא לוקה, דהיינו הם כזית. אותו רב בא ואומר, ביחס לאכילה יש פה כזית והוא לוקה. ולכן שואלת הגמרא, מה נפשך? אומרת הגמרא, אני לא יודע איך לקרוא את הסוגיה. מה נפשך? אם מצטרפים, אם אתה מבין שיש כאן עניין של בשר בחלב, ולכן האכילה היא בשיעור כזית, והאכילה בשיעור כזית, הדין שהיא מחייבת מלכות, כדין אדם שאוכל בשר בחלב, כרת. הבישול נמי ללכי. אז הרי האיסור של התורה זה לא תבשל גדי בחלב אמו. וכבר אמרנו שהגמרא תבאר, שלוש פעמים אמרה תורה לא תבשל, אחד איסור בישול, אחד איסור אכילה. היא לא מצטרפים, אלא מה תגיד? שמשום מה אי אפשר לצרף את הדין של החצי זית בשר עם החצי זית של החלב, ואין פה שיעור כזית. ומכיוון שאין פה שיעור כזית, אז אני לא יכול לחייב על הבישול שלו. האכילה נמי לא ללכי. אז אם ככה אין פה כזית, אין פה כזית, אז גם על האכילה שלו ילכן. עונה הגמרא, לעולם לא מצטרפה. אומרת הגמרא, באמת זה לא מצטרף. ולמה? כי למעשה, כדי שיהיה איסור בשר בחלב, צריך שמההתחלה יהיה כזית של בשר, כזית של חלב. ואז כשמתערבים הכזייסים בבישול, זה נאסר. הוא בא מיורה גדולה, והמקרה שעומד בפנינו מדובר שאכן באמת החצי זית בשר והחצי זית חלב, כל אחד מהם בא מסיר גדול. דהיינו, היה פה כזית חלב, היה פה כזית של בשר. ואז מה רב רוצה? אומר רש"י, שבא מיורה גדולה ולצדדים. בהכרח שרב לא אמר פה מימרה אחת. כי אם רב מבין שברגע שזה בא כזית מיורה גדולה, דהיינו היה פה כזית של בשר והיה כזית של חלב, ולצדדים אמר רב למילתי, אכל חצי זית בשר וחצי זית חלב, הבא מיורה גדולה שנתבשל בשיעור מזה ומזה ונאסרו, לוקה על אכילתו שאכל שיעור שלם של איסורו של שם אחד. רש"י דיבו המתחיל שבא מיורה גדולה ואין לוקה על בישולו, דאם בישל כחצי זית בשר וכחצי זית חלב זה עם זה, לפי שאין מצטרפים מכלל היתרן להיקרות איסור, עד שיהיה בכל אחד לעשות איסור לעצמו. אני קראתי מרש"י כי זה הבסיס להבנת הדברים. ולכן רש"י, דיבור לפני זה, כשמתחיל רש"י את התשובה, אומרת הגמרא, לעולם לא מצטרפי לעשות איסור, אלא אם כן היה בו בתחילה כשיעור. זאת אומרת ככה, אני צריך קודם לייצר איסור בשר בחלב. אחרי שייצרתי את האיסור, אני יכול לצרף שני חצאי זיתים. אבל אם אני לוקח חצי זית בשר וחצי זית חלב ומבשל אותם ביחד, אז זה התורה לא אסרה. כיוון שאין לי פה לא שיעור של חלב ולא שיעור של בשר. מה גילתה תורה? אם היה לי פה כלי שהתבשל בפנים בשר בחלב, היה כזית בשר והיה כזית חלב, ועברתי על האיסור בישול, ועכשיו אני לוקח חצי זית שהוא כבר איסור מבשר, ולוקח עוד חצי זית שהוא כבר איסור מחלב, ולשניהם אבל יש שם איסור אחד. מה האיסור שמונח בהם? איסור בשר וחלב. אז יש לי פה כרגע כזית של איסור בשר וחלב, וזה אני יכול לאסור. ממילא רב מדבר על שני סיפורים שונים. יש מקרה אחד שהיה לנו חצי זית שבא מאיסור, מאיסור קיים, כבר היה פה בבשר איסור בשר וחלב, כי הבשר הזה התבשל עם חלב, ויש פה חצי זית מהאיסור. ויש פה חלב שהתבשל עם בשר בשיעור גדול, ולקחתי חצי זית מהחלב. ביחד שניהם יוצרים איסור בשר וחלב בשיעור כזית. מתי אמרתי שהוא פטור על הבישול? זה מקרה לגמרי אחר. לקחתי חצי זית של בשר של היתר, לקחתי חצי זית של חלב של היתר, בישלתי את זה ביחד. לייצר איסור בשר בחלב אי אפשר מחצי בשר וחצי שיעור של חלב, ולכן על זה הוא יהיה פטור.
אחד
מהם
שיהיה רק חצי
כזית
זה כן
איסור
או לא?
כן, כי ברגע שכבר יש את האיסור, אז על האכילה של עוד פעם בחלב לא חל איסור בשר בחלב אם היה רק חצי. אז על מה תחייב?
על הבשר.
על הבשר לבד, אבל לא אכל חצי כזית. אני רוצה לדון על המלכות, לא על האיסור. איסור הוא אכל, אבל על מה תחייב אותו עכשיו?
על הכזית האחד מהם.
אין כזית.
הוא שואל
לי, לא,
אני
שאלתי,
אם אחד
מהם כזית, עוד פעם, סתם, כזית של בשר שהתערב בו חצי זית של חלב, אז יש פה איסור בשר בכלל מצד הבשר, אין בעיה. אבל זה לא המקרה, אנחנו רוצים חצי זית וחצי זית.
זה משהו
שם. כן, זה ברור, זה הרי טיפה אחת של חלב שתיכנס בתוך חתיכה גדולה של בשר, היא תעשה בו בשר בחלב, עד כמה שלא יש שם אפשרות לביטול.
הלו החצי כזית חלב לא מספיק כדי להטריף את הבשר.
אבל אם יהיה כזית בשר, למה לא?
כזית בשר, ושהוא לא קיבל כזית חלב.
לא, לא, לא צריך, לא. זה טיפה אחת מספיק.
טיפה מספיקה, לא חלב.
קודם כל הבעיה שלנו הייתה שאני רוצה לבוא לקחת חצי כזית בשר עם חצי כזית חלב ולייצר איסור כזית. פה אני בא ואני אומר, אם היה פה רק חצי איסור של כזית, אז מה עושה אותו? מה מצרף לשיעור כזית? אבל אם יש לי כזית בשר, ועל הכזית הזה נופל טיפה אחת של חלב, ואין פה 60 כדי לבטל את החלב, אז באותו הרגע נעברתי באיסור, באכילה שלו.
איך אפשר אבל להגיד על משפט אחד, שני מקרים מחצים
גם? זה מה שרשי פותח ואומר, לצדדים קטנים. רב לא אמר את זה בתור מאמרה אחת. רב אומר בעצם שני חלקים. אז אם חוזרים לרב, אז רב בא ואומר, גופה, חצי זית בשר וחצי זית חלב, שפה מדובר כפשוטו, חצי וחצי, שבשלן זה עם זה, מה הדין? אין לי שום בעיה בבישול. אמר רב, אם זה חצי זית שכבר היה בו איסור בשר, וחצי זית שכבר היה בו איסור חלב, והצטרף ביחד, לוקה על אכילתו. אבל אם זה סתם חצי, על זה הוא לא יוקה, ובאמת, זה חידוש, לחתוך את הדברים לצדדים קטנים. אומרת הגמרא, ולוי אמר, אף לוקה על בישולו. מביאה הגמרא, זה דעת רב, לוי חולק על רב. לוי סובר שכשאני לוקח חצי זית חלב, לוקח חצי זית בשר, זה של היתר, זה של היתר, מבשל אותם ביחד, יש פה עכשיו כזית בשר בחלב, ועל הכזית הזה הוא מתחייב. וכן, תני לוי במתנאיתא, כך גם לוי שונה בברייתות שלו, כשם שלוקה על אכילתו, כך לוקה על בישולו. מוסיפה הגמרא משפט שזה כבר לא קשור למחלוקת.
אז מה נקודת המחלוקת
שלנו? ובאיזה בישול אמרו? על איזה בישול דיברנו שברגע שלקחתי ובישלתי בשר עם חלב, על זה אמרה תורה איסור קרת במזיד מלכות וכולי, בבישול שאחרים אוכלים אותו מחמת בישולו. דבר כזה שכבר נתבשל כל צורכו, וברגע שהוא נתבשל כל צורכו, הרי יהודי לא יכול, אחרים, גוי, כזה דבר יכול לאכול, זה הגדרה של בישול. ולכן כשרשי בא ואומר, אומר רשי אחרים, עובדי כוכבים, כלומר, שנתבשל כל צורכו. עכשיו השאלה היא, מה זה כל צורכו? פשטות כל צורכו, זה מוכן וראוי עכשיו לאכילה. אבל יש בראשונים, וכך מביא פה הריטב"א ועוד, אומר על זה בדיוק, שאחרים אוכלים אותו, פירש רש"י ז"ל, יחי, אוכלים אותו שנתבשל כל צורכו. עד כאן. ומסתברא, אומר הריטב"א, דכל צורכו, היינו כמאכל בן דורסאי, שדרך לאכול כן, לא הנורמלי, אבל יש מצב. ואני מילי לעניין איסורי תורה, דילו לדינה, דרבנן, אפילו צונן בצונן אסור. כמובן שכל מה שאני דן זה רק בדאורייתא, אז מעניין אותי הדין של בישול. כיוון שבדרבנן אני לא צריך בישול, עצם התערובת של בשר בחלב זה דבר הנאסר. אגב, מבואר פה כבר באחרונים, ומשום מה חייסיקו שם דקול שהוא פחות ממאכל בן דורסאי מותר בנה. אמנם הפרי מגדים בפתיחה כתב דקול זה לעניין מלכות, אבל לעניין איסור תורה עובר אף ללא שליש בשוש, וכן כתב הפלטי, וזה בעצם מחלוקת גדולה מן האחרונים. כי בעצם הגמרא דנה פה רק ביחס לבישול, מה עם איסור אכילה? האם באיסור אכילה עכשיו, מדין בישול אמרנו כל צורכו, מחלוקת ראשונים מה זה כל צורכו? האם כל צורכו זה הגדרה ממש, או כל צורכו זה כמאכל בן דורסאי? באו האחרונים ודנו, ומה יהיה הדין עכשיו לגבי אכילה? האם ברכילה שצריך שיהיה איסור, התורה הסרמה, בשר שנתבשל ואכל? אז ביחס לבישול נאמר צריך כל צורכו. האם אם יתבשל משהו, משהו בשר בחלב, זאת אומרת שהוא כבר הספיק לתת בו טעם, משהו, ועכשיו הוא אכל אותו, הוא יהיה חייב? או שגם לגבי אכילה זה כמו בישול, רק אם היה בישול כל צורכו ואכלו אז הוא יהיה חייב. זה כבר מחלוקת באחרונים על גב הסוגיה הזו. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב
זאת אומרת, מעמידים את זה
למעשה
במקרה שונה.
למה? הם מדברים שניהם על אותו מקרה.
אבל מה נקודת המחלוקת?
מה זה משנה עכשיו?
ומה הם חולקים? למה זה אומר ככה וזה אומר ככה?
בהגדרה של האיסור דאורייתא, על מה דיברה תורה? כפשוטו.
זה לוקח,
שניהם מדברים על אותו מקרה. יש לי חצי זית של היתר ויש לי פה חצי זית של איסור, חצי זית של חלב היתר וחצי זית של בשר היתר, בישל אותם ביחד, מה הדין? אומר רב, אין פה איסור, דאורייתא. בישול, איסור בישול, אין פה. בא לוי ואומר, יש פה איסור דאורייתא, זה דיברה תורה, זה בשר בחלב. וביחס, יש פה שיעור של כזית, הוא אומר לא, צריך שיבוא בשר בשיעור כזית עם חלב שיעור, וביחד הם יוצרים את המצב של בשר בחלב. חוזרת הגמרא לנידון שקודם הזכרנו בשם רב. היה לנו מחלוקת שראינו שהיא גם מחלוקת המוראים, מה הדין באפשר לסוחתו. זאת אומרת, יש לי פה טיפת חלב שישבה על חתיכה של בשר שמבחינתי כרגע לא קשור לשום גדרה, טיפת חלב התבשלה בתוך בשר, בלה את הטעם של החלב. אני עכשיו בטעות, אסור לבטל איסור בידיים, בטעות נפל לי עכשיו החתיכה הזאת של הבשר בתוך סיר שיש בו פי 60 מאשר החתיכה הזאת של הבשר, נאמר פי 60 או ברוטב או פי 60, החתיכות זה מין במינו, זה תלוי כבר רבי יהודה, חכמים, מין במינו לא מתבטל, כן מתבטל, באופן כזה שיש לי ביטול או ברוטב או בחתיכות. האם עכשיו הטעם יוצא מתוך אותה חתיכה? אפשר לסוחתו? אני בא ואני אומר, עכשיו הטיפה של החלב מתפשטת בכל התבשיל, וביחס לכל התבשיל כבר יש פי 60, ואז אני אומר באמת שזה חוזר להיתרו הראשון, או אפשר לסוחתו? אסור. זה שעכשיו זה מתבשל זה כבר לא משנה. החתיכה נעשית נבלה, וממילא כיוון שהיא נעשית נבלה היא נשארת באיסורה, והיום היא נידונת כחתיכה שלמה של איסור. יש מחלוקת ראשונים במאמר המוסגר, הזכרנו אותה. גם אם אני אומר שהחתיכה נעשית נבלה, עכשיו ביחס לתפשיל הבא, האם צריך כנגד כל החתיכה או רק כנגד מה שבלוע איסור בתוך החתיכה? זה כבר בנבלה יותר, בבשר בחלב יהיה פחות, אבל זה כבר נידון נוסף. אנחנו דנים עכשיו האם אפשר לסוחתו מותר או אסור. שיטת רב, אפשר לסוחתו אסור. אומרת הגמרא, ואפשר לסוחתו עצמו, תנוי. הנידון הזה שהזכרנו למעשה הוא מחלוקת תנאים. דתניא, טיפת חלב שנפלה על החתיכה זאת אומרת, יש פה חתיכה של בשר, תמיד חתיכה זה חתיכה של בשר. כיוון שנתנה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולה, מפני שהאמינה דברי רבי יהודה. רבי יהודה שסובר מין במינו, לכן אליבא דרבי יהודה מין במינו לא בטל. אומר רבי יהודה, הטיפה שהיא פחות מ-60 לחתיכה, זאת אומרת, החתיכה אין בה 60 כדי לבטל את החלב, הרי החתיכה הזאת היא קיבלה טעם של החלב, היא הופכת להיות נבלה, עכשיו היא נופלת בתוך בשר פי 1,000 ממנה. אבל מכיוון שיש לנו כלל מין במינו לא בטל, אומר רבי יהודה, כל הגדרה כולה תהיה עכשיו באיסור.
אם נגיד זה רגל והשאר זה קריים,
זה נקרא מין במינו, זה בשר, שם אחד.
חלקים.
כן, לא משנה הגדרה של השם, השם זה בשר. לכן תראה רש"י אומר, כיוון שנתנה טעם באותה חתיכה, כלומר, כיוון שיש בה כדי ליתן טעם באותה חתיכה, הכל אסור. ואפילו ניער את הגדרה. דיקה למימר, נחלק לכולם. והרי אין בו כדי לאסור אפילו אחי אסור, וטעם המפרש לקמי.
אפילו שאנחנו
מבדילים
בין החתיכות.
אמת. וחכמים אומרים, חולקים חכמים על רב יהודה, וחכמים אומרים, אין פה בכלל איסור. למה? עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה, אמרנו זה אותם שריות של יוצאים מתוך התפשיל, בצידי התפשיל, וברוטב עצמו, רק אם יהיה טעם ברוטב, בכיפה ובחתיכות, אז אנחנו אומרים שזה אסור. ולא, זה בטל ברוב. כי דעת חכמים שגם מין במינו, יש לזה ביטול ברוב. מדאורייתא אחת בתרי, מדרבנן ב-60 ונותן טעם.
אבל לחתיכה איך הם
מתייחסים?
כתוב. יוצא החלב או שלא יוצא? לחתיכה עצמה שנפל עליה טיפת חלב בהתחלה.
אומר רש"י שורה שנייה מהרחבות. והחכמים אומרים עד שתיתן טעם. כפל כדעתך, אתה רוצה שאני אקדים את המאוחר. כפל כדעתך, כרגע בשלב זה, מבינה הגמרא, דעתיפה קיימי. עד שיהיה בה כדי ליתן טעם בכולם. אין כאן איסור, אפילו בחתיכה הראשונה, מפני שהוא חוזר ונסחר. דהיינו, חכמים באים ואומרים,
יש פה שני מחלוקות.
אני לא יודע. אני יודע מה כתוב. כתוב פה, שלפי חכמים, יש פה טיפה שנכנס בבשר, הבשר הזה עכשיו נמצא בתוך הגדרה, ולכן הטיפה הזאת נפלטת לכל הגדרה, וממילא כל הגדרה כולל אותה חתוכה, הכל מותר. ככה מסבירה שהיא, זה התפיסה שלנו במחלוקת כרגע. אמר רבי, ועל המחלוקת הזאת של רבי יהודה וחכמים, בא רבי ואומר, נראים דברי רבי יהודה בשלא ניער ושלא כיסה, ודברי חכמים בשניער ושכיסה. נראים דברי, הגמרא, רשי בעצמו אומר, הכל התפרש בגמרא, אבל כרגע אנחנו מסבירים מילים בלבד. אני אומר עוד פעם, רשי במפורש אומר, הכל מתברר בגמרא. אנחנו מסבירים עברית. נראים דברי רבי יהודה בשלא ניער, החתיכה נאסרת, ואוסרת את כל החתיכות אם הוא לא עירב את הגדרה, ושלא כיסה, כיסה הכוונה היא שברגע שהרוטב רותח, אז הוא עולה כלפי מעלה בזמן הבישול ומכסה את החתיכה, ודברי חכמים, מה שחכמים באו ואמרו, והם סוברים שכל הגדרה כולל החתיכה תהיה מותרת, מדובר באופן של ניער וכיסה. זאת אומרת, אז אני מסכים רבי עם שיטת חכמים. מבררת עכשיו הגמרא, מהי לא ניער ולא כיסה? תסביר לי מה עם דברי רבי. אילמה לא ניער כלל, ולא כיסה כלל, וממילא, מבלה בלה, החתיכה שעליה נפל החלב, בלעה את החלב. אבל מפלט לא פלט. הרי זה לא פלט חזרה, ורש"י אומר באחרות את טעם החלב, שהחלב בגגה של חתיכה הוא. רש"י לשיטתו. בא רש"י ואומר, יש פה מצב של טיפה של חלב. שיושבת עכשיו על גבי חתיכה של בשר. איפה זה יושב? על גגה. למה רש"י אומר גגה? כי כבר דיברנו לאל שרש"י לשיטתו סובר שחלק נמצא ברוטף. תוספות חולק על זה. אבל נמצא כרגע בגג החתיכה. ממילא, מה שהרוטף מקבל, מה שהתפשיל מקבל, זה רק בשר. רק הבשר, החתיכה הזאת שעליה יושב החלב, היא נתפסת באיסור. אם זה הכוונה, אז תסביר לי בבקשה על מה אתה רוצה לאסור את כל הגדרה. הרי זה בלה ולא פלט. אם זה לא פלט, אז אין על מה לבוא ולחייב את האחרות. אבל זה לא יתערב. אומרת הגמרא, ואלה לא נייר בתחילה אלא בסוף, בהכרח שמה היה המקרה? כשנפלה הטיפה זה נשאר על גבי הבשר, קיבל הבשר טעם של חלב, ואחרי שהבשר קיבל את הטעם של החלב, אז הוא הלך ונייר את כל הגדרה. אותו דבר, ולא כיסה בהתחלה, אז בהתחלה באמת בלה, קיבל הבשר את הטעם של החלב, ובסוף עכשיו הוא בא וכיסה הרוטב את הכל. עמי, הבלה והפלט, אז למה שיהיה אסור כל הגדרה? למה שאפילו החתיכה עצמה תהיה אסורה? הרי מה קרה פה? יש פה בליה של חלב, ועכשיו זה נרח ונפלט בתוך הגדרה כולה, אז בעצם יש פה עכשיו איסור שיתבטל בתוך החלב או בתוך הבשר, לא משנה, החלב יתבטל בתוך הבשר. אז על מה אתה רוצה לאסור? גם על איבדי רבי יהודה. בהכרח שדעת רבי יהודה כסבר אפשר לסוחתו, אסור. זאת אומרת שאני מוכרח לבוא ולומר שמה היא דעת רבי יהודה. רבי יהודה בעצם סובר מה שקראנו חתיכה נעשית נבלה. אז ברגע שבהתחלה זה בלה את הטעם של החלב, הרי עכשיו החתיכה הזאת היא חתיכה של איסור. ועכשיו שזה נכנס לתוך הגדרה, זה מין במינו. ומין במינו אפילו לא באלף לא בטיל. ולכן רש"י אחרון בעמוד אומר, כסבר אפשר לסוחתו אסור מפני שכולה נעשית איסור, וכל הנסחת ממנה אסור, וכל הנשאר בה אסור. וכיוון דאף טעם בשר שבה נאסר, חוזר ועושר האחרות אפילו הם אלף דמין במינו לא בטיל. מדייקת מכאן הגמרא, מכלל אם אתה אומר שרבי אומר נראים דברי רבי יהודה שלא נייר ולא כיסה, והסברת מה זה נקרא לא נייר ולא כיסה, שבהתחלה זה עמד בלה ואחר כך נייר, אז מה רבי יהודה עצמו סובר? זה מה שרבי מסכים עם רבי יהודה. מכלל דרבי יהודה סבר כי נייר מתחילה ועד סוף, או וכיסה מתחילה ועד סוף גם כן אסור. עמי הלא בלה כלל. זאת אומרת רבי אומר אני מסכים עם רבי יהודה בחלק מן הדברים. אחרת אתה מסכים עם רבי יהודה? לא, אני לא מסכים בהכל, אני מסכים בחלק. כי רבי יהודה מה סובר? רבי יהודה סובר שאפילו מההתחלה, ברגע שנפל טיפה של חלב על הבשר, עוד לא בלה מהטעם, נייר את הגדרה, עופר את כל הגדרה. תסביר לי למה? תסביר לי רבי יהודה למה שזה יהיה אסור, אם זה באמת ביור דברי הגמרא. עונה הגמרא, אימה לא נער יפה יפה ולא חיסה יפה יפה. עונה הגמרא, ודאי שגם עלי בדי רבי יהודה. אם היה לי חתיכה של בשר שנפל עליה טיפה של חלב, ועוד לפני שזה נבלע בתוך הבשר ניערתי את הגדרה, ועכשיו החלב מעורב בכל הגדרה ואין פה נותן טעם, ברור שזה מותר גם עלי בדי רבי יהודה, אין פה מה שיאסור. רק רבי יהודה חושש וגובר שמה עד שהוא נייר את הגדרה זה כן הספיק לבלוע, ואם זה כן הספיק לבלוע אז החתיכה נעשית נבלה, ואם החתיכה נעשית נבלה אז עכשיו זה מין במינו, מין במינו אפילו באלף לא בתים. זאת אומרת רבי בעצם מה חולק עם רבי יהודה, האם אני גובר או לא גובר. רבי יהודה אומר אני גובר שמה לא נייר יפה יפה, שמה לא חיסה יפה יפה, וזה כבר הספיק לבלוע טעם, ואז החתיכה נעשית נבלה ומין במינו אפילו באלף לא בתים. ועל זה בא חולק על החלק הזה בלבד רבי, אני לא חושש לגזרה. אומרת הגמרא, תמשיך מר, אמר מר, ובעצם מה אנחנו רוצים? אנחנו חותרים לבוא ולומר שהנידון הזה, האם אפשר לסוחתו, אסור או מותר, זה מחלוקת עליהם. אז אני ממשיך את המחלוקת, את דברי חכמים. אמר מר, ודברי חכמים, רבי אומר שהוא מסכים עם חכמים כשניער וחיסה, שאז אני אומר שהקדרה כולה מותרת. מה היא ניער ומה היא חיסה? אילא אם אני ער בסוף ולא ניער בתחילה, חיסה בסוף ולא חיסה בתחילה. אמרת נראים דברי רבי יהודה בה. אם אני אגיד שהמקרה שחכמים מדברים זה מדובר באופן שעל זה רבי מסכים עם חכמים, שבהתחלה באמת עמדה טיפה על גבי הבשר, ואחרי זה, אחרי שזה בלה מהטעם, הוא הלך ונייר את זה בתוך הגדרה. ועל זה מה אומר, נראים דברי חכמים? הרי רבי על זה דיבר, ורבי רבי אמר שבזה נראה לו כדעת רבי יהודה, שזה ודאי עושר את כל הגדרה, כי אני סובר מין במינו לא בטיל, ואני מסכים עם רבי יהודה שהחתיכה נעשית נבלה. בהכרח, אלא, נייר מתחילה ועצוף. וחיסה מתחילה ועצוף. אז מוכרחים לבוא ולומר שהמקרה מדובר, שתכף ומיד כשזה נכנס לגדרה, הוא נייר, תכף ומיד הוא חיסה, ואז, מכלל דרבנן, סברי נייר בסוף ולא נייר בתחילה. כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, ומה הדין? מותר. רגע, אז מה היה פה? לפי חכמים, היה פה חתיכה של בשר, נפל עליה טיפה של חלב, נבלע החלב בתוך החתיכה. אחרי זה החתיכה הזאת, אחרי שעה, נפלה בתוך הגדרה, נייר, ואז אני בא ואני אומר שהגדרה כולה מותרת, כולל אותה חתיכה. על מה כסברי אפשר לסוחתו, מותר. זאת אומרת שבהכרח דעת חכמים, שאנחנו חולקים וסוברים אפשר לסוחתו, מותר. אז אני אומר ככה, נכון שברגע שהחתיכה נבלה בהחלה ונתן בטעם, הרי החתיכה עצמה נאסרה. אבל עכשיו שהיא פלטה את הטעם, וזה יתערב בכל התפשיל, אז החתיכה חזרה ליתרה הראשון. מאוד פשוט. יצא מזה החלב, אסור לי לבטל איסור בידיים, אבל עד כמה שעכשיו יצא מזה הטעם, ואין פה נותן טעם, אז על מה אני אסור את זה? אז ברור שזה יהיה מותר.
ומה לגבי מזבנינו?
אפשר לסוחתו מותר.
אפשר לסוחתו מותר, אז אני לא יכול להוכיח מפה לגבי מזבנינו.
מה זה נוגע עכשיו למין במינו?
כי רבי יהודה,
כן. לפי רבי יהודה אמרנו שיש פה חתיכה של איסור. למה זה חתיכה של איסור? כי אפשר לסוחתו אסור, אז הוא נשאר באיסורו.
ולמה כל הגדרה אסורה?
אחרי שיש פה איסור, אז מין במינו אסור.
עכשיו, לפי חכמים,
אין פה איסור.
אין פה איסור, כי אפשר לסוחתו מותר. אז אין פה בכלל איסור, אז לגבי מין במינו לא שייך להגיד.
אין פה איסור, אז מה מין במינו? אין פה איסור. אם ככה, אז מה המחלוקת של רבי יהודה וחכמים לפי מסקנת הגמרא? פשוט שזה יהיה מותר, זה היה לי בדקו לעלמה. אז זה גם רבי יהודה לא חולק. כי מעולם לא היה פה טעם בחתיכה. אז אני לא צריך להגיע לאפשר לסוחתו.
הוא יתבטל על ההתחלה.
אם הוא ייתן טעם בגדרה, אז הגדרה תהיה אסורה, כמו כל נותן טעם. לא. אמרנו שחכמים מתירים את הכל. דתניה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה, כיוון שנתנה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה ועושה את כל הלב, וחכמים אומרים, עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות, כמו שאמרנו.
אז עד שתיתן טעם, אז יהיה אסור.
אם זה ייתן טעם, אבל כיוון שזה לא נותן טעם, לכן זה מותר, מצוין.
ומי קובע את הטעם?
אז יש לנו או שמביאים גוי, או מביאים גוי, זה הדבר הטוב מכל, להביא גוי, שהגוי יעשה את זה. כן, הוא טועם ואומר לנו, אם יש טעם או אין טעם. ובמידה ולא, רבנן קבעו שיעור, 60. 60 כנגד זה השיעור. אמר לרבה חמידיסטי לרבינה, ממי דבא אפשר לסוחתו פליגי? אז אתה עכשיו רוצה להגיע למסקנה שמחלוקת רבי יהודה וחכמים בעצם עוסקת, האם אפשר לסוחתו אסור או אפשר לסוחתו מותר? רבי יהודה אומר אפשר לסוחתו אסור, חכמים אומרים אפשר לסוחתו מותר. יש לי דרך אחרת. דיל מה אפשר לסוחתו דברי הכל אסור. אולי גם רב יהודה, כמו שדיברנו, וגם חכמים מסכימים, וכמו שהיה שיטת רב שאפשר לסוחתו אסור. זאת אומרת, שבאותו רגע שהיה טיפה של חלב על גבי חתיכה של בשר, ונתנה הטיפת חלב טעם בבשר, הרי החתיכה נעשית נבלה, ואי אפשר להוציא אותה מידי איסורה. מה המחלוקת? ואחה במין במינו כמפליגי. ורב יהודה לטעמי, דאמר מין במינו, לא בטיל. ורבנן לטעמיו, דאמרי מין במינו, בטיל. אומרת הגמרא, אני יכול לבאר את המחלוקת. המחלוקת תהיה בדין של מין במינו. יש לנו דעת רב יהודה, רב יהודה סובר מין במינו לא בטל. אז החתיכה של הנבלה שנפלה עכשיו בין החתיכות כולם, זה מין במינו, מין במינו לא בטל, לכן הכל אסור. מעידך, באים חכמים ואומרים, יש לנו פה חתיכה של איסור, אבל החתיכה הזאת התערבה ביותר מ-60 חתיכות של אתר. אז מה הדין? ביטול ברוב, כמו בכל מין במינו שבטל ברוב.
אבל מה עם
החתיכה
של הנבלה? עצמה? אם
שנינו הוא
כולם בטל ברוב, שזה עצור.
נו. אז אם האחד ראשונים.
מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שרוצים לבוא ולומר שגם אם אני אטען שחתיכה נעשית נבלה, לא יעלה על הדעת, אבל שיהיה פה יותר איסור ממה שהיה בהתחלה. אבל זה לא מתאים בבשר בחלב. בבשר בחלב, אחרי שאני אומר טעם כעיקר, ואני אומר שבוודאי בבשר חלב טעם כעיקר, אז ודאי שאני דן על כל החתיכה. כל הדיון שלנו היה רק כשאני מדבר למשל על נבלה שישבה על חתיכת בשר של היתר, ואז נכנס טעם של הנבלה בתוך היתר, ואז אני אומר שהחתיכה נעשית נבלה, שיטת רבה, כן? חתיכה שיושבת עליו נעשית נבלה. ואז אני בא ואני אומר, האם כשאני אבוא לדון את החתיכה של ההתר, אני עכשיו מחדש שאפילו שזה לא היה איסור, נהיה פה יותר איסור ממה ש... הרי נפקמינה תהיה למשל ישב פחות מכזית על חתיכה גדולה. עכשיו בתפשיל הבא אני אדון את זה בכזית. זה יהיה נפקמינה. אבל בבשר בחלב, ברגע שהבשר קיבל טעם של החלב, אז זה הפך כולו לגוש של בשר בחלב. אז זה לא נפקמינה. אז יש פה פי 60 ביחס לחתיכה. אם יבטל את הטעם, אז אתה צודק. אם אתה תבוא ותצליח לבטל, אתה תהיה צודק. אבל אנחנו דנים במקרה שזה לא קרה. לכן רש"י בשורה השנייה מהרחבות מסביר עכשיו רש"י איך בצורה הזאת נקיים את המחלוקת של רבי. הרי רבי אומר נראים דברי רבי יהודה ונראים דברי חכמים. אומר רש"י בשורה השנייה מהחובות, ורבי אחי כאמר, רואה אני את דברי רבי יהודה לאסור אף בשאר החתיכות בשלו נייר בתחילה, וקיבלה טעם האיסור ונעשית איסור, אלא שבסוף חזרה ופלטה באחרות, ומין במינו לא בטיל. ואין אני רואה את דבריו בשנייר בתחילה דהה לא נעשית איסור, ולשם הלא נייר יפה לא חיישינן. ורואה אני את דברי המתירים כשנייר בתחילה כדי פרישי, זה לא נעשה תיסור. ולשם הלא נייר, לא חיישינן. אבל ואין אני רואה היתר אפילו באחרות בשלא נייר בתחילה אלא בסוף. זה נעשה תיסור מתחילה. ואוסרת את הפחבותיה במשהו, זה מין במינו, לא בטיל. היה חשוב לי רשי כדי להדגיש דבר אחד. רבי מסכים עם רב יהודה, גם אם אני מסביר עכשיו כך את המחלוקת. ביחס להגדרה של מין במינו סובר רבי כדעת רבי יהודה שמין במינו לא בטל. איפה אבל בא לידי ביטוי דברי חכמים שבזו אמר נראים דברי חכמים? בחלק הזה של הגזרה שאתה רבי יהודה חושש שמה כשהוא נייר בהתחילה זה לא היה מספיק בהתחלה ואולי זה הספיק לבלוע טעם, את זה אני לא מקבל. אבל אם היה בליעה, אז פה אני ירדתי מחכמים. אומרת הגמרא, היי מיי, מבאר את הגמרא למה אי אפשר לבאר כך את המחלוקת. אז איפה אנחנו עומדים? אנחנו בעצם ביארנו שהנידון הזה האם אפשר לסוחתו מותר או אסור, זה מחלוקת תנאים רב יהודה וחכמים. ניסתה עכשיו הגמרא לבוא ולומר לא, זה לא מחלוקת תנאים, אלא אפשר עלי בדקו למה אפשר לסוחתו אסור, והמחלוקת תנאים עוסקת במשהו אחר, האם אין במינו בטל או מין במינו לא בטל. מסבירה הגמרא, היי מי, אי אמרת בישתמה דרבנן בין במינו, הכה כרב יהודה סביר עליו. אם אני אסביר כמו שרציתי שבאמת לפי כולה על מין במינו לא בטל, וגם חכמים מסכימים כמו רב יהודה שמין במינו לא בטל, מה הנידון? ובאפשר לסוחתו פליגי, היינו דקמה רבי נראים דברי רב יהודה בה ודברי חכמים בה. אני שומע דברי רב יהודה שלא נייר מתחילה, ואני שומע את דברי חכמים כשנייר מתחילה. אלא היא אמרת אפשר לסוחתו דברי הכל אסור, ואחה במין במינו כמפליגי, היי נראים דברי רבי יהודה ואין נראים מבעלי, ותו לא מידי. ואין יותר מה להרחיב את הדבר. אנחנו מסבירים, מראים ברשי ומתקדמים. הביור הוא כזה. אם אני בעצם בא ואומר, ולכן היה חשוב לי קודם להדגיש, מה רבי סובר בדעתם. אם בעצם אתה עכשיו רוצה לבוא ולחדש, שרבי תופס כדעת רבי יהודה שמין במינו לא בטל. ומסכים עם רבי יהודה שהחתיכה עצמה נעשית איסור, כי אפשר לסוחתו אסור. כל זה הוא מסכים עם רבי יהודה. בפרט אחד הוא לא מסכים. הוא לא מסכים לגזרה שאני חושש שכשהוא נייר בתחילה אולי זה בלה. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד נראים דברי רבי יהודה ונראים דברי חכמים? במה נראים דברי חכמים? הרי הנידון מול חכמים, אתה לא מסכים עם חכמים כי חכמים סוברים שמין במינו בטל. אז אתה לא רואה את דברי חכמים, אתה רואה את דברי רבי יהודה. בפרט אחד אתה לא מסכים עם רבי יהודה. איפה פה זה נראים דברי חכמים? וביתר ביור אומר רשי. אלא היא אמרת. רשי קצת ארוך, אבל רשי גם נוקט את ההלכה לשיטתו. ולכן הוא אומר ככה. אלא היא אמרת אפשר לסוחתו לרבנן נמי אסור. והי דקשור רבנן בין שניער בתחילה ובין שלא ניער בתחילה, השאר הוא דקשור. ומשום דמין במינו בטל. ועד שתיתן דקטני, מי ייתן? החתיכה קי. זאת אומרת שבעצם גם לפי רבנן, החתיכה עצמה הרי אסורה. ככה רצינו לומר, כי אפשר לסוחתו אסור. אז החתיכה נשארת חתיכה של איסור. רק רבנן באים ואומרים שכשזה מין במינו, יש לזה ביטול כשזה רוב. איך אם עצי רבי למיתני נראים דברי חכמים בשנייר? והרבנן נמי אסרילה לה חתיכה דעית להוגזרה, שמה לא נייר יפה יפה. זאת אומרת, על החלק הזה הם לא מתווכחים. יוצא עכשיו שבאמת חכמים מסכימים שאני יכול לחשוש שהחתיכה עצמה, כשהוא בא וקיבלה, ישב עליה טיפה, אולי הוא לא הספיק לנער עם זה, הם מסכימים. רק הם אומרים, נכון, החתיכה היא אסורה, רק מין במינו בטל ברוב. אבל החתיכה היא נשארת חתיכה של איסור. ורבי מדיטלי תעמה דהתרה בשנייר, מה רבי טוען? מתי יהיה מותר? אני לא מקבל את הגזרה, ולכן אני אומר שוודאי שהוא נייר. אם ככה, מכלל דשרי אף בקמייטה, משום דלא בלה. ואין נראים לו בה, לא דברי רבי יהודה, האוסר בכולן, ולא דברי חכמים, המתירים באחרות ואוסרים מיה בראשונה. ואם בא רבי להשמין את דמין במינו לא בטיל, ועוד דלא חיישינה לשם הלא נייר יפה, הכי בא אלה למיתני. נראים דברי רבי יהודה שאוסר בכולן, בשלא נייר בתחילה, אלא נייר בסוף. דכיוון שקיבלה הטעם ונאסרה אוסר את חבותיה בכל שהוא דמין במינו לא בטיל. ואין נראים דבריו של רבי יהודה כשנייר, דיהו חושש לשם הלא נייר יפה, ואוסרות כולם, דכיוון דנייר לא חיישינה לאחי, ואף הראשונה מותרת. אבל חכמים בחלק הזה מסכימים עם רבי יהודה ולא עם רבי. אז בעצם רבי מעולם לא הסכים עם דעת חכמים. עוד פעם, הרי לפי ההבנה שלנו עכשיו, לפי חכמים, הם לא חלקו עם רבי יהודה בחלק הזה, שכשיש טיפה של חלב על גבי חתיכה, החתיכה הופכת להיות איסו, וחתיכה נעשית נבלה, ואי אפשר לסוחתו, ותמיד זה אסור. על זה, זה אין ויכוח. מה נידון? מקרה אחר, מה קורה כשהחתיכה הזאת נופלת? במין במינו? האם אני אומר מין במינו מותר או מין במינו אסור? רבי בחלק הזה כולו רבי יהודה. כולו רבי יהודה. מה הוא חולק עם רבי יהודה? בחלק שחכמים מסכימים עם רבי יהודה. אז זה לא נקרא נראים דברי חכמים, זה הכל נראה דברי רבי יהודה. זה מה שכאב לגמרא. לכן, מסכם רש"י את הסוגיה. ותו לא מידי. אומר רש"י, אין לשנות את הסוגיה. ולכן, והשתה דקם לרבי בשיטתי דרבי יהודה דאפשר לסוחתו אסור, ורב ורבי יוחנן ורב חנינא נמי קוותי סבירים, אף על גב דיפליגו עלי שמואל ורש לקיש האמרינן שמואל באיסור במקום רב ליטה, וכן לגבי רבי יוחנן ליטה, ועבדינן כרבי יהודה בן בטיפת חלב שנפלה על החתיכה ולא נייר, ויש בה כדי ליתן טעם באותה חתיכה, ובן בחלב הדבוק וחתיכת בשר ויש בו ליתן טעם בה, ואפילו אין בו כזה עידה וחצי שיעור אסור מן התורה, והחתיכה עצמה נעשית נבלה, ואין מועיל שאר חתיכות לבטלה, דכולם נאסרות, ואפילו הם אלף, דבהנה מקיים אלן כרבי יהודה מין במינול בטיל, וכך רש"י מסכם את הדברים ומביא בסוף, שמע מינה בתרווי הוא הלכה כרבי יהודה, בין באפשר לסוחתו אסור, וכולה נעשית נבלה, בין במין במינול או בטיל. אבל אם יש ברוטב לבדו יותר מ-60 בכל החתיכה שקיבל את הטעם, פה אנחנו חוזרים לדין של רב אשר רב הסכים איתו. אמרנו, מה יהיה מין במינו ודבר אחר? זאת אומרת, אם יהיה פה חתיכה אחת של איסו וחתיכות של היתר, ויהיה פה דבר אחר, זה הרוטב, שאף אני בעצם אומר שההיתר כמי שאינו, ואז אני דן רק את החתיכה של האיסו מול הרוטב, ומין בעינו מינו גם רב יהודה מודה שבטל ברוב, וממילא בטלה החתיכה, ואז הגזרה כולה תהיה מותרת. ודאי. מדובר ברוטב דק, אמרנו ברוטב כזה שהוא מים, לא ברוטב כזה שזה בשר ושומן. ואז ממילא, אז זה ביטל את האיסור, ביטל את האיסור, אז עכשיו כל הגדרה, כולה מותרת, כי הרי את ההתר אני לא רואה, זה לא מין במינו, אין פה איסור. בחלק הזה אנחנו נסכים לשיטתו שלו. זוהי מסקנת הסוגיה.